אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן תרבות.
אנחנו כאן, כאן תרבות. ועכשיו, ויויאנה דייטש.
שלום, אנחנו בשישים החדש בכאן תרבות. אני ויויאנה דייטש, שמחה להיות כאן איתכם בשעתיים הקרובות. רגע לפני הכרזת המדינה, בשנת 1948, תושבי קיבוץ חניתה פונו על רפסודה שהשיטה אותם לחוף מפתחים בחיפה. 75 שנים חלפו מאז, וגם היום תושבי הקיבוץ מפונים. שתיים מהתושבות יהיו איתנו היום. נמשיך עם החזה. פני, דיירת בדיור מוגן, חייבת להוכיח שהיא עדיין צלולה כדי לא לעבור למחלקה הסיעודית. הסיפור הזה עומד בלב פרשת מתח מסתורית במחזה שיפתח את פסטיבל כאן ועכשיו בתיאטרון הקאמרי בשבוע הבא. השחקן רמי ברוך יספר לנו על כך. המלחמה נותנת את אותותיה גם בעולם התרבות. מוסדות התרבות שהתגייסו למאמץ המלחמתי מנסים לחזור לשגרה. נעמיק בכך. גם מוזיקה תהיה כאן, קלאסית וארץ ישראלית. שעתיים טובות לפנינו. העורכת היא ענת שרון בלייס, אילה שוקר מפיקה, וכן עוז, טכנאית השידור שלנו. שישים החדש, בואו נתחיל. לא פשוט לחיות כישראלי על הגבול. תושבי ותושבות קיבוץ חניתה שבגליל המערבי, על גבול לבנון, פונו בביתם. וזה קרה גם במלחמת העצמאות. אז הפינוי היה דרמטי אף יותר. נשוחח עכשיו עם שתי חברות קיבוץ, עם רות יצחק, שעוסקת ועסקה בחינוך כל חייה, בחינוך מיוחד וגם כמורה למתמטיקה, והיום היא מציירת ובעבר כתבה את הספר "אף פעם לא הייתה לי בובה", כי היו לה רק בובות סמרטוטים. מירי אלזון, מנהלת מוזיאון חומה ומגדל בקיבוץ חניתה, היא המרואיינת השנייה שלה, ונשוחח איתה, נשוחח תכף עם שתיהם, אבל מירי אלזון עצרה לפני המלחמה תערוכה של האומנית מיכל דיבוע עם איורים שלה, גם היא מתייחסת לפינוי ב-48. המוזיאון כמובן סגור כעת, אבל תכף נדבר על כל הדברים איתם. שלום רותי, שלום מירי.
שלום.
היי. אז אני אשאל קודם את רותי. רותי, איך את מרגישה?
אני מרגישה כמו שהייתי ילדה בת שבע, כשאני לא בבית ולא מרצוני.
כן, אנחנו תכף נברר איתך. מירי, איך את?
בסדר.
יופי. בסדר. אז רותי, ספרי לנו מה קרה כשהייתי ילדה בת שבע בשנת 1948 באותו קיבוץ חניתה.
הייתה כמובן מלחמת העצמאות, אנחנו היינו ילדים בתוך המלחמה הזאת. הגדולים, ילדים הגדולים של חניתה, בני שבע, בין 6.5 ל-8 הילדים היו. בבוקר התעוררנו, שמענו בומים, ראינו את הפליטים מבסה ומהכפר הערבי לידינו. רצים ועולים בער, ועד מהרה הגיעה שיירה, התחיל מבצע בן עמי. העמיסו אותנו על המשוריינים.
זה היה לפני הכרזת המדינה. לפני שהכריזו.
זה היה ביום הכרזת המדינה.
ביום, אבל טרם הכריזו. אוקיי.
טרם הכריזו על המדינה, העלו אותנו למשוריינים, על יד כל ילד שמו את האח הקטן שלו, והמשוריינים התחילו לנסוע, הדלתות פתוחות, מתנפנפות, ואנחנו רואים את האימהות עומדות בשורה קפואות מולנו, כל ההורים נשארו בחניתה להילחם. ואז אימא שלה התחילה לרוץ ולצרוח, אלה תשמרי על אלישבע, תשמרי על אלישבע. הגענו לכפר בסה, ראינו את דגל ישראל מתנוסס שם, הגענו לכפר אחזיב, שאז נקרא זיב, השקיבו אותנו על הרצפה של המשוריין.
את היית בת שבע, נכון?
כן. ו... הגענו לנהריה. מנהריה אי אפשר היה להמשיך, כי עכו עוד לא נכבשה. ואז ישבנו על החוף, ישבנו המון זמן, בארבע הרימו אותנו לרקוד, לא ידענו למה. מסתבר, זאת אומרת, נודע לי אחרי 20 שנה שזה היה הכרזת המדינה. אבל אני בכלל לא זכרתי מתי הייתה הכרזת המדינה.
כלומר, אחרי שהכריזו על המדינה, אמרו לכם לרקוד, אתם רק לא הבנתם, את לא הבנת.
לא ידענו למה, אנחנו עובדים בכלל.
כן.
ואז העלו אותנו לרפסודה, לקחו לנו את האחים הקטנים, שמו אותם במרכז הרפסודה. היו איתנו, היינו 30 ילדים בערך, עם 10 מבוגרים. האימהות והאבות שלנו כמובן לא איתנו. וישבנו על הרמת סקים, והרפסודה מתחילה לשוט, ופתאום שואלת רוזה, אחת הבחורות המפונות, שואלת את המטפלת של הבת שלה, למה מירה ללא בוכה, מה קרה, מה שלומה? והמטפלת אומרת, אוי, שכחנו אותה על החוף. אז הרפסודה חזרה לחוף, סירה גררה את הרפסודה.
בת כמה הייתה התינוקת שנשכחה על החוף?
4 חודשים.
וואו.
וירדו ומצאו את מירה לכמובן צורחת, ועל ידה מצאו עוד תינוק תחת מצובה, גם אותה שכחו, חנה ממצובה. גם כן היא הייתה בת 7 או 8 חודשים. העלו אותם חזרה לרפסודות, היו שתי רפסודות, באחת מצובה, באחת חניתה, ועוד הרבה אנשים, שאני לא יודעת מאיפה הם באו. והמשכנו לשוט, והרפסודה מתנדנדת, והגלים משפריצים, והסקים שישבנו עליהם, מתחילים לגלוש לים, ואלה, חברתי הטובה, אומרת לי, רותי, תחזיק אותי ברגליים, ואני אקיע לים. היא הייתה צריכה להקיע, אז חזקתי אותה ברגליים, ואני הרגשתי שעוד רגע היא מתחלקת לי מהידיים, ממש, הכל היה רטוב, ומים מלוכים, כל הזמן הקיזו עלינו. ואז קרה לנו נס. החבל שקשר את צירת המוטור והרפסודה ניתק. כולם התחילו לצעוק ששלום, ששלום יקפוץ למים. ושלום הזה במקרה עבר דרכנו, במקום לעבור מהצד השני, הוא צעק, היי, ילדים נופלים פה למים. ולפני שהוא קפץ, הוא קרא לעוד כמה חיילים שמשכו אותנו למעלה וכישבו בינינו לבין הים. וככה שטנו, שלום קפץ למים, קשר, מה שקשר, הגענו לחיפה, והכל היה חשוך, מעופל נגד הפצצות, ואף אחד לא חיכה לנו שם. אז השיבו אותנו למדרכות, והמבוגרים התחילו לדבר ביידיש, אסור היה לדבר בחניתה בשפה לועזית, אבל במקרה הזה, כי לא רצו להדיג אותנו, אז דיברו ביידיש. ופתאום ראינו מרחוק פנסים כאלה צבועים בקעים, אז ראו את זה כמו עיניים של חתול. והגיעו כמה אוטובוסים, אחד מהראשון ירד איתמר בן ברק, אחר כך היה גם מפקד הנחל, ואיתמר פשוט רצה לראות את הילדים שלו, אז הוא שאל במפקדה שם בחיפה לאן שלחו את ילדי חניתה, והתברר ששכחו להחליט לאן לשלוח אותן, ולא הכינו לנו מקום. אז הוא סידר לנו מקום, וסידר לנו את האוטובוסים האלה, וככה הגענו למוסד אהבה למשך שבועיים, ואחר כך אבא חושי, שמאוד אהב את אנשי חניתה, סידר לנו בית בחיפה, על הכרמל, בית מאוד יפה.
רותי, את זוכרת בהפלגה, את זוכרת איך הרגשת בזמן הזה? כי פרטים את זוכרת היטב.
אני זוכרת את כל הפרטים, אני זוכרת שהיה שקט, אני זוכרת שלא בכינו, אף אחד לא בכה, למרות שזה מצב שכן, היום הילדים היו צורכים.
כן.
אף אחד לא בכה, הייתה שתיקה כזאת, כאילו ידענו שאין למי לבכות, באמת לא היה למי לבכות. וזה אני זוכרת השמיים מלאים מלאים כוכבים ואת המים שמתיזים עלינו. והרגשנו, זאת אומרת, לא ידעתי שאנחנו אולי הולכים למות במצב הזה, אבל הרגשנו שאנחנו צריכים לתמוך אחד בשני, וקיוויתי שאני אצליח להחזיק את אלה. זאת אלה שאמרו לה לשמור על אלישבע.
כן.
עכשיו, ההורים הרי לא נסו איתנו, ואחרי כמה זמן הם התחילו לבוא לביקורים, פעם בשבועיים, בשעתיים, פעם אבא, פעם אמא. בסך הכל, לא ראיתי את ההורים חצי שנה, חוץ מהביקורים החטופים האלה. בסוכות החליטו שהילדים הגדולים יחזרו לחניתה. ואז אמא שלי בדיוק, בגלל שהייתה בהיריון, היא הגיעה לחיפה להיות עם המפונים, אז את אמא פחות או יותר לא ראיתי 9 חודשים. את אבא, כן, אחרי חצי שנה, אז ראיתי אותו כל יום. מה שעניין הוא שבאותו לילה, כי מדברים באופן כללי על...
את אומרת אותו לילה, את מתכוונת ללילה של...
של הפינוי.
של הפינוי.
פונו כל יישובי, אז לא קראו לזה העוטף, אבל כל יישובי הגבול פונו, לפי שעכשיו, כן, פינו אותנו. יש הרבה דברים משותפים בפינוי הזה, בעיקר החוסר האונים שלי, שאם היו שואלים אותי מה אני רוצה ודואגים לעשות מה שאני רוצה, אז לא היינו מתפנים.
הפעם או כשהיית בת 7?
גם כשהייתי בת 7.
את איתי.
כן.
את ילידת רמת גן, נכון?
נכון.
חיה בחניתה 13 שנה.
נכון.
את עכשיו מפונה לתל אביב?
כן, מפונה מרצוני, זאת אומרת, זה לא איזה סידור.
כן.
אבל כן.
ואיך כן, זה כן. להיות בעיר אחרי החיים בקיבוץ?
טבעי.
כן.
זה בסדר, זה אפילו מעודד, כי יש פה חיים וזה טוב. בכלל תל אביב מלאה רוח התנדבות, שזה בהחלט ממש מהיום הראשון, שזה בהחלט מאוד מאוד מעודד לראות את זה. אבל כן, אנחנו רחוקים מהסביבה היומיומית שלנו, מהעבודה, מהחיים
כן.
הקהילתיים, מהבית ספר של הילדים.
מירי, את עצרת בקיבוץ, במוזיאון של הקיבוץ, תערוכה שמתייחסת בצורה זו או אחרת גם לפינוי של 48.
נכון, נכון.
את רוצה, מירי.
כן, אני אספר עליה קצת. התערוכה היא בעצם נהגתה בעקבות הספר שיצא ב-2023, זאת אומרת בשנה זו, בהוצאת כנרת. סיפור שכתבו אורנה לנדאו ונורית כהן. ואגב, הספר הזה חולק במסגרת פרויקט ספרי הפיג'אמה לילדי הגנים וכיתות א' ב' בארץ. והספר שנקרא סוד המחניתה, סליחה, בעצם הוא נקרא לו, התערוכה היא הרפסוד המכנית, הספר נקרא סבא מספר בלי להגזים, הרפתקה בליל העצמאות, ובעצם סיפור פינוי ילדים מכנית המסופר דרך סבא יורם, דמות כמובן...
אותו סיפור שרותי מספרת בקולה כעת?
הסיפור שרותי מספרת בקולה מסופר דרך סבא, לנכד שלו, בשם יותם, וביום העצמאות, בליל העצמאות, הוא מספר את הסיפור שהוא חווה כילד באותו ערב עצמאות שבו הוכרזה המדינה ב-1948. הספר יצא כמובן לכבוד 75 שנה למדינה, ועל הדרך גם 85 שנה לחניתה. שנוסדה בעצם במרץ 1938, שעלו על הקרקע. והסיפור של חניתה הוא גם הסיפור בעצם של פינוי ילדים, כמובן, כמו ששירותי ציינה, מכל האזורים, אזורי הספר של אז, גם בדרום וגם בצפון. ויש פה סיפור נוסף של ההקמה של חניתה, שהוא עצמו, סיפור ההקמה עצמו היה אחד הסמלים הגדולים של התקופה של שנות ה-30, של התיישבות חומה ומגדל, עלייה במקום ככה באמת מרוחק ומבודד, והכל ככה מצטרף ביחד עם פינוי ילדים ועם הכרזת המדינה, בעצם הסיפור ההירואי של ההתיישבות היהודית ערב הקמת המדינה. עוד דבר שאני רוצה להוסיף, בשבת, ב-8 באפריל, היינו אמורים לפתוח את התערוכה, שאגב עיצב אותה איתן שריף, מעצב שגר בגשר אביב, והגה את הרעיון של הרפסודה, והיורים האלה הם יורים שנמצאים, הם לא על הקירות, אלא הם ממש, יש לנו מיצב
של איורים על גבי רפסודות, מאוד נחמד. קשה לתאר את זה, פשוט שווה לבוא, כשיהיה פתוח ובטוח.
כן, התערוכה עכשיו אי אפשר להגיע.
עכשיו היא סגורה כמובן, אנחנו ברגע שיהיה בטוח, ויתנו לנו אור ירוק בכלל להגיע לחמיתה, אז בוודאי שהמוזיאון יפתח, ואני מקווה שאנשים לא יחששו לבוא, אבל זה מוביל אותי לעניין שהתחלתי בו. ב-8 באפריל התכוונו לפתוח, אכן פתחנו, אבל זה היה בדיוק שבוע אחרי שהפגיזו את הגליל המערבי בחג הפסח האחרון. אז גם לפתיחה כמעט ולא הגיעו, מלבד ותיקי הקיבוץ וחבריו, לא הגיעו מבחוץ, כולם עזבו את, בכל המועד את הצפון, מחשש די מוצדק. אז אנחנו, אז בקיצור, התערוכה הזאת יש לה סיפור,
כן.
עוד סיפור, עוד נדבך ורובד משלה, בהתאם למצב הביטחוני שלא עוזב אותנו לרגע.
בהחלט. רותי?
כן.
את איתנו?
כן, אני איתכם.
אני גם רוצה לשאול אותך על אותו, את כתבת ספר.
כן, אני כתבתי ספר, אף פעם לא הייתה לי בובה.
כן, ספרי לנו.
למעשה, שנים, כיוון שהייתי מחנכת ועבדתי הרבה בחינוך, הייתי מספרת את זה, זה היה סיפור יום העצמאות לילדים, לילדי בית הספר. ופעם אחת יצא לי לספר את זה לאנשים מבוגרים.
כן.
זה טיול שארגנה חברה שלי. סליחה. וכשסיפרתי להם, הבנתי מהתגובות של האנשים שם, שבאמת זה לא סיפור לילדים, זה סיפור למבוגרים. כי הוא באמת סיפור קשה.
זה הסיפור על אותו לילה.
כן. והתחלתי לכתוב, בהתחלה כתבתי איזה 30 עמודים, הראיתי את זה לאיזה מרצה לספרות באוניברסיטה של תל אביב, והיא אמרה לי, יופי, רק כתבת ראשי פרקים, עכשיו תתחילי לכתוב את הספר. ואז בערך בגיל 60 ישבתי וכתבתי את הספר על כל סיפור הפינוי, וגם איך בכלל, איך גדלו ילדים אז בקיבוץ, בכל הקיבוצים, וכמובן איך שאנחנו גדלנו. וכתבתי את הספר. מה שקרה לי בעקבות זה, שזה כאילו היה טיפול פסיכולוגי. כן? ברגע שהוצאתי את זה על הנייר והוצאתי את הספר, הפסיקו כל חלומות הזוועה שהיו לי על טביעה בים. כל הזמן הייתי חולמת שאני הולכת במים ירוקים שסוחפים אותי לתוך החול, לתוך הים. אז זה, נעלמו החלומות הרעים האלה ונרגעתי. הספר היה הטיפול שלי. כדי לצאת מהטראומה הזאת, ועכשיו אני שוב בטראומה, בפינוי הנוכחי.
כן, את מרגישה שוב טראומה?
אני מרגישה שוב את אותו חוסר אונים, רק שעכשיו זה בגלל שאני מבוגרת, ואני יודעת שאני לא יכולה להיות עצמאית ב-100%, ובטח לא לחיות במקום שמופגז, ואי אפשר להגיע לרופא, ואי אפשר
להיש
הפקות חשמל.
את נמצאת כעת בקיבוץ עין חרוד?
אני נמצאת בעין חרוד איחוד, ומטפלים בי, מטפלים בכולנו. אתם לא מתארים לעצמכם. זה כאילו שהקיבוץ של פעם, הסולידריות של פעם, כל מה שעולה על דעתנו מיד מבוצע ומיד מגישים ומיד עושים. אנשי עין חרוד, ואני מבינה שעוד הרבה מאוד קיבוצים, יוצאים מגזרם כדי לעזור לנו, לקלוט אותנו ולהנעים לנו את הקטע הזה של שלנו, הוא מאוד קשה.
כן.
ואני, אין מילים בפי על האנשים האלה.
הבנתי שגם הצעירים פינו את בתי המגורים שלהם בשביל שיהיה לכם מקום.
כל הנאורים פינו את בתי המגורים שלהם כדי שיהיה מקום. כל הצימרים, אנחנו חולקים בצימרים, ודואגים לצרכים של כל אחד, דאגו לגן ילדים. עכשיו, השבוע נפתח בית ספר, אמנם רק 3 שעות ביום, אבל זה התחלה.
נכון.
יש מסגרת לילדים, מגיעות חיילות שמלוות אותם באוטובוסים, ואחר כך, אחרי הצהריים, יש גם כן כל הזמן פעילות. מה שאפשר עושים, ואני כולי מלאת התפעלות, זאת ארץ ישראל היפה.
באמת, זה מתגלה היום ממש בכל המדינה. מירי, אני רוצה לחזור אלייך ולשאול אותך. רותי מספרת שהיא קיבלה תגובות לגמרי כשהיא כתבה את הספר עבור מבוגרים. והתערוכה שאת עצרת מבוססת על ספר שנכתב לילדים.
נכון.
איך אותו לילה קשה מועבר בספר לילדים ואחר כך בתערוכה?
אמרתי שוב, הספר מספר בעצם את כל הדברים שלהם, את כל האפיזודות שדיברה עליהם רותי. ילדה שנשכחה על החוף, המים הסוערים, הגעגועים מאבא ואמא, כל זה נמצא החבל. בספר, התערוכה. החבל, בדיוק, רואים אותו אפילו בתערוכה. התערוכה בעצם היא סוג של installation, זאת אומרת, לוקחת את האיורים, ומעמידה אותם באופן כזה שהיא יוצרת, שמעלה את כל הסיפור בעצם על הרפסודה. על הרפסודה שמשייצת ככה בחלל, היא פריסטנדינג, היא עובדת באופן עצמאי בחלל. לזה מתלווה גם סרט, והסרט מספר יחד עם תמונות היסטוריות של חניתה ותמונות אישיות של המאיירת מיכל דיבואה, שמדברת גם על תהליכי העבודה שלה, על איך היא בנתה את הדמויות, מה היו מקורות ההשראה שלה, באיזה טכניקות היא עובדת, שאגב זה נגזרות נייר וניירות שהיא צובעת בשיטה ייחודית לה, ובאמת יוצאת מן הכלל יפה. וזה ככה מיועד גם לילדים וגם למבוגרים, למעשה אין הבדל. זה מספר איזשהו סיפור דרך עיניים של ילד, דרך דווקא צבעוניות, אנחנו רגילים לתמונות ולעדויות, את יודעת, בצורה יבשה או בשחור לבן, ופתאום כל הדבר הזה הופך לצבעוני ומקרב את הסיפור שלפני 75 שנה, קצת לעולמם של הילדים, אבל גם לעולמם של המבוגרים, ומחבר בין התקופות.
מירי, תודה רבה. רותי?
בבקשה.
רק תגידי לי, מה שגרת היום שלך, ונסיים.
שגרת היום?
כן, היום בעין חרוד. כן.
אין לי שגרה מיוחדת, אני מחפשת תעסוקה. כן. אני הולכת למוזיאום, אני מציירת, כרגע עוד לא, אין לי החומרים בשביל לצייר את ציורי השמן שלי, אז אני מציירת ציורים אחרים, אני קצת מטפלת בבית, זה חדר, אין הרבה מה לטפל בו. כן?
כן.
אבל שגרה די משעמלת.
אבל את קרובה למשפחה.
המשפחה שלי, יש לי כאן אחיין, וכולנו הגענו אליו. זאת אומרת, כל החמולה שלי פה, האחים שלי, והילדים שלהם, והנכדים, והבת שלי והנכדים, שני בנים נמצאים בחניתה בכיתת כוננות.
אז נאחל לכם חזרה בטוחה ומהירה הביתה, ותודה רבה לכן, חברות קיבוץ חניתה.
רק רציתי להגיד לגבי התערוכה, שמה שעושה את הספר זה האיורים של מיכל, שהם יוצאים מהכלל.
אנחנו נמתין שהיא תיפתח מחדש.
ותבואו לראות, שיהיה פתוח, בדיוק.
נשמח מאוד.
בדיוק, שווה.
תודה רבה, רות יצחקי ומירי אלזון. תודה לכם. פסטיבל כאן ועכשיו, קריאה מבוימת של מחזות מקור חדשים, ייפתח ביום ראשון בתיאטרון הקאמרי. שני המחזות הראשונים עוסקים בסקנים, קשישים וקשישות. אחד המחזות הוא טעות בזיהוי, ואותו כתבה תמר לוין, המחזה הזה לוקח את המציאות של אנשים מבוגרים והופך אותה לתעלומה בלשית. נשוחח כעת עם השחקן רמי ברוך, שמשתתף בקריאה המבוימת של המחזה. שלום.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, רמי. ספר לנו על המחזה.
זה מחזה, אני קורא לזה דרמה קומית בלשית. אז בסך הכל, הבסיס לדרמה זה סיפור אפל מן העבר. המציאות היא די כבוד, שבו אנשים כבר לא צעירים.
כן.
ויש אינטראקציות בין האנשים, שזה הבסיס לקומדיה. יש התעניינות של דן ופני. דן זה אני, פני זה ליד גורן.
כן, השחקנית הראשית, כן.
והמימד הבלשי מתחיל כאשר מגיע דייר נוסף, שזה איתי ציידוב, שהוא מביא איתו איזשהו סוד אפל בחייה של פני, אנחנו עוד לא יודעים את זה. זה הולך ומתבהר לאורך המחזה, ולכן זה המימד הבלשי.
ויש כל הזמן איזה משחק כזה, אנחנו לא יודעים אם פני צלולה או לא צלולה, נכון? אם זה סיפור בלשי או שזה...
זה, כן, העובדה שהיא מתחככת בדימנציה מוסיפה עוד מימד של האם אנחנו במציאות או בדיון, עד כמה הדברים של האמינים. דווקא עובדה שמדובר ב... אירוע שאחידה אם הוא היה או לא היה, והאפשרות שהוא כן היה היא מאוד מציאותית, אבל זה שהיא דימנטית זה מחליש את המקום שלה, זה הופך את כל זה למשהו יותר מעניין ומורכב.
מה שמעניין, מה שעניין אותי כשהתכוננתי לשיחה בינינו, זה שאת המחזה כתבה תמר לוין, ואישה צעירה שכותבת על אנשים לא צעירים. מה
אני חייב לומר שכבר נתקלתי בכמה כותבים שכאלה צעירים שכותבים על אנשים מבוגרים. המפורסם שביניהם זה חנוך לוין.
כן.
אני יודע להפתיע בהבנה של אנשים שהם כל כך רחוקים היו ממנו בגיל. את קרום הוא כתב בגיל 25. הוא גם כתב אישה בצורה שאתה שואל את עצמם איפה גבר צעיר יודע לכתוב ככה אישה. אז זה באמת, זה מעיד כנראה על הרגישות של הכותבת.
כן. היא מצליחה לתפוס מורכבויות של הגיל? זה עובר במחזה?
ללא ספק. אתה רואה שהיא בקיאה מאוד בניואנסים של... וברגישויות של אנשים שמנסים להסביר בעצם את פגעי הזמן, איך הם משתמשים בכלים של הומור וסוג של מאבק ודרמה בפני עצמה, להישאר בכושר ושפוי ורלוונטי ומאהב וכל מה שאנחנו רוצים להיות לאורך כל חיינו.
אז ספר לנו על הדמות שלך קצת.
דן הוא סוג של גנרל בעברו, מפקד, היה בצבא, עם רוח של בדיחות כל הזמן.
בתחן.
כן, סוג של לוקח את החיים בקלות, מתפרפר גם בין הקומות, אבל מרגע שפני מופיעה, הוא מגלה בעניין, והיא יותר כזאת מסתגרת, והיא דוחה את החיזורים שלו. הוא לא לוחד, אבל הוא מאוד מאוד עקשן, לא מניח לה. וכשעולה העלילה עם השאלות, אז הוא כמובן מיד עומד לסיבה ועוזר לה, עוזר לה והופך להיות בעצם עם אוזן קשבת.
כן.
והיא לאט לאט נפתחת אליו, ומתחיל להיות קרובים.
כן. עכשיו, זה פסטיבל שאתם קוראים את המחזות, נכון?
כן, לכל שנה יש פסטיבל כזה, מחזות בקאמרי, ו... המחזות מתוך הפסטיבל הזה הופכות להצגות. אחת הדוגמאות זה מאוד בכלוב של אירית קפלן שהפך למחזה ועוד. אני לא זוכר את כולם, אבל אין כמעט שנה שלא הופך מחזה קריאה להצגה שלמה.
כן.
אז גם השנה שומרים על המסורת, בתנאים הקשים יותר שלנו. ובכל זאת אני מאוד שמח שהתיאטרון מנסה לחזור... ככה לפעילות לתוך הימים האלה.
זה בהחלט ממש ממש משמח. אתה רוצה לספר לנו מה שלומך בימים האלה? מה עוד אתה עושה?
תראי, אתה יודע, את הדבר הראשון ששובץ כשיש דברים כאלה זה כל מה שקשור בשאוביז.
כן.
דווקא לא, אבל אירועים בוודאי. אז כמובן שכמו כל האומני ישראל, גם אנחנו מופיעים עם מהדורה מקוצרת של אודקי גוצי בבתי מלון למסוגים. חוליות של הכבש השישה עשר ששרים עם הילדים ועם ההורים. עושים שעות סיפור. אני יודע שהתפקיד שלנו חשוב. אנחנו הילרים בתקופות כאלה. מרפאי נשמות.
כן.
אתה חייב להיאחז ברוח שהמציאות היא כל כך קשה והרגרית. וזה התפקיד שלנו, להביא את הרוח, להביא את הרוח הישראלית, להביא את מרפא לנפש באמצעות סיפורים והצגות.
ואתה מופיע, אתם מופיעים בעיקר בפני ילדים, אבל גם אנשים מבוגרים מצטרפים, אני מבינה.
את יודעת, היום הילדים והמבוגרים הם ביחד, שם בבתי המלון, הם כל הזמן ביחד.
כן.
אז הורים וילדים ביחד. אז אתה, כשחושבים על בנייה של תוכנית, אתה כבר יודע מראש שזה קהל מעורב.
כן. ואתה מרגיש שגם הם צריכים את הדבר הזה?
תראה, אולי שהם באים. כשאנחנו באים, הם מגיעים ללובי או לעולמות, לאן שאנחנו מציעים. אז כן, אז אתה רואה שהם בוודאי זקוקים. הם בוודאי זקוקים. זה צורך הדדי, לנו יש את הצורך להופיע, אבל להם יש את הצורך שמישהו ייקח אותם קצת מפה, אל מקום יותר טוב, יותר נעים לתרבות הישראלית.
הבנתי כן.
כן.
שיש גם מפגשים מאוד מרגשים עם האנשים שאשתך פגשה משפחה מאשקלון, תספר לנו.
היא הלכה לשעת סיפור, אשתי שחקנית, את סיפור סוביסקי.
כן.
ולאחר שהיא קראה את הסיפורים, התפגשה משפחה, והיא תדדו. ומסתבר שהם נאלצו לעזור את המלון ההוא, ועברו למלון אחר, והם נתקלו בבעיה של כביסה, אז כמובן שהיא נהיה התנדבה, ואנחנו עושים בהם את הכביסה. פעם בשבוע אנחנו באים לאסוף להם את הכביסה, מחפשים ומחזירים להם את הכביסה למלון.
אכן הילרים. וברמה...
עושים מה שאפשר.
ממש, נכון. ולך, באופן אישי, מה עוזר בימים האלה? חוץ מלהופיע.
מה עוזר? תראי, אני בדרך כלל מקשיב לספרים ולפודקאסטים. זה מה שאני נוהג לעשות. אני מודה שעדיין לא הצלחתי לחזור לספרים. אני עדיין עוקב באופן אובססיבי אחרי מהדורות החדשות, אבל אני מנסה לפחות ללכת יותר למאמרי עומק ולנסות להבין. אני מאוד מאוד רוצה לחזור בקרוב גם לספרים.
מה קשה לך בספרים? הבדיון או...
לא, אני לא יכול כרגע לעוף למציאות. מצד אחד אני כאילו עושה הצגות עכשיו כדי לשפט את זה לאחרים, אבל אני באופן שגם מודה שהסבלנות היא, אתה כל הזמן רוצה להיות מותקן, לראות מה חדש ומה קורה ואיפה הדברים עומדים.
כן.
בספר זה בהחלט אסקפיזם, זה לברוח למקום אחר.
כן.
אני מקווה שאני אצליח... להביא את עצמי שוב להקשיב. אני מקשיב לפודקאסטים שעוסקים במצב ומנסים לנתח אותו ככה מזווית כאילו יותר גבוהה ולא מהרמה החדשותית, אלא איפה אנחנו בתוך כל התמונה העולמית ולאן כדור הארץ, מה קורה לכדור הארץ הזה, מה מחכה לנו.
אני מאוד מזדהה איתך, אני רוצה להגיד לך. מאוד מאוד מזדהה עם הדברים שאתה אומר. אז פסטיבל כאן ועכשיו, קריאה מבוימת של מחזות מקור חדשים, ייפתח ביום ראשון בתיאטרון הקאמרי. השחקן רמי ברוך, שמשתתף בהקראה של אחד המחזות, תודה רבה לך על השיחה.
תודה. תבואו להתרענן קצת בקאמרי.
נשמח. גם התזמורת הפילרמונית הישראלית ראשון לציון התגייסה במלחמה הנוכחית. אז שלום לאופר סלע, מנכ"ל התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון ויושב ראש פורום מוסדות התרבות. שלום אופר.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. מה עושה התזמורת בימים אלה?
האמת שמ-8 באוקטובר, אחרי שנחשפנו לזוועות שנעשו והבנו שאנחנו בבעיה גדולה עם העבודה הרגולרית, אספתי את כל הנגנים, ובמקום להיות תזמורת, אנחנו אסופה של הרבה מאוד הרכבים קאמרים, שמתפזרים בכל מקום אפשרי, ומנסים טיפה להשכיח את הקשיים ואת המאורעות של הימים האחרונים. אנחנו מופיעים ממש בלי הפסקה בבתי אבות, בבתי ספר, במקומות ריכוזים של מפונים, ים המלח, קיבוצים, מרכזי עולים בראשון לציון. אנחנו ממש מקיימים עשרות של מופעים מדי שבוע.
איך אנשים, איך הארגונים האלה מגיעים אליכם? אתם מגיעים אליהם? נגיד, מפונים זה די ברור, אבל בתי אבות וכולי.
קודם כל, עוף השמיים הולך את הכל, וזה עובד לא רע, שומעים בהרבה מקומות. אנחנו גם משתדלים מדי פעם לעלות פוסטים ולשדר בזום. אנחנו לא משקיעים ביחסי ציבור, אנחנו לא משקיעים בפרסום, אבל
יש כל כך הרבה רצון, כן.
יש המון רצון. אני מוכרח להגיד שזה דברים מאוד מאוד מרגשים, ממש דברים מרגשים. היום, רק היום הייתי בבית אבות בראשון לציון, התאספו שם עשרות רבות מאוד של אזרחים ותיקים שבאו לשמוע. אנחנו מנגנים להם רפרטואר, בעיקר עיבודים לשירים ישראלים ידועים.
כן, התאמתם את הרפרטואר, זה לא המוזיקה הקלאסית הרגילה.
אנחנו משמרים נגיעות במוזיקה קלאסית ועושים שירים עבריים בדרך שמאפשרת לנו בכל זאת להביא את הניחוח היפודי. ואני חושב שזה עובד מצוין. אני משתתף בחלק מן האירועים, ואני ממש חווה חוויות מאוד מאוד מרגשות. ממש חוויות מרגשות.
איזה יופי. אז אמרנו בתי אבות, במקומות של מפונים, מה אתה מרגיש מהקהל בימים האלה? או הנגנים?
אני אספר לך שני סיפורים קצרים.
כן.
כדי לתת את ההרגשה, אתמול הייתי בהופעה בים המלח, במלון גדול שמשכן את אחד הקיבוצים המפונים. בסוף ההופעה ניגש ליהודי בן 70 ומשהו, אומר לי, הייתי שם עם איזה 8-9 נגנים, אומר לי, אני מאוד רוצה להודות לך על זה שבאתם אלינו. אמרתי לו, אל תודה, אני צריך להודות לך שאני בכלל יכול לבוא אליך. אומר לי, לא, אתה לא מבין. את הבן שלי קברתי לפני שבוע, הבת שלי שבועיה בעזה, נתתם לי חצי שעה של מרגוע על הנשמה. אמרתי לו, אין לי מילים, תן לי לחבק אותך. עמדנו, התחבקנו, זה קורה להרבה נגנים באירועים האלה. אני חושב שאין מה להגיד בכלל.
כן, זה
זאת חוויה מכוננת.
כן.
לעומת זה אני יכול לספר הייתי בשבוע שעבר, נדמה לי, את יודעת, הימים מתבלבלים, והאומץ הוא כל כך גדול, ואנחנו בכל כך הרבה מקומות. הייתי בעוד בית אבות, דווקא לא יודע שהייתי היום, בית אבות אחר באזור ראשון לציון. וישבו באולם 50-60 אנשים מבוגרים מאוד, בכל זאת דיור מוגן, אנשים מבוגרים. ואחת הנגניות שלנו אמרה להם, אחרי שהופענו איזה 40 דקות, אמרה להם, בואו נסיים בהתקווה. ואת יודעת, זה לא עיבוד מוכן, אבל איזה מוזיקאי לא יודע לנגן התקווה, ופתאום אתה רואה אנשים שנעמדים עם ההליכונים, ונשענים על, ה, על, על, ה, על המטפלים האישיים שיש להם, ונאחזים בכיסא, שרים בגאווה. אני חושב שמתוך הזוועה הזאת, אני לפחות פוגש את החלקים שיכולים להעניק לנו תקווה. זה עוד ייקח זמן, אני מבין. מי אני? אני מנהל תזמורת. אבל אני חושב שאנחנו נצא גם מזה.
אין לנו ברירה. איך הנגנים מרגישים? הם שמחים
להגיד? הנגנים נמצאים ברגשות מעורבים. מצד אחד, קודם כל, יש לנו הרבה עובדים שהם נגנים, מוזיקאים, שזה לא מכבר הגיעו לארץ.
כן.
חלקם ברח ממוראות המלחמה באוקראינה, וחלקם ברח מרוסיה כדי לא להתגייס, ופתאום עושים רצון בסיטואציה מפחידה. חלקם, אתה יודע, צחרו בתים לפני שנה, אין ממדים, מה זה ממד בכלל, מה אתה מדבר איתנו. מצוקה לא פשוטה. התזמורת בעניין הזה, ועיריית ראשון לציון הודיעה לנגנים שאנחנו נעשה כל מה שאפשר בשביל לספק עבודה, למרות שההכנסה אין לנו. הכנסה אין בכלל, אנחנו מספקים להם שכר שזה לפחות מהווה איזשהו ביטחון בעניין הזה.
כן.
אני יודע, פתחתי אולפן לעברית לעולים בתוך התזמורת עכשיו, כדי לאפשר לנצל את הזמן, שבסך הכל העבודה היא לא מרובה כמו שאנחנו רגילים בתזמורת ראשון, לנצל את הזמן וגם להקנות להם שפה. אני יכול להגיד עוד דבר אחד, זה בתור יושב ראש פורום מוסדות התרבות.
בדיוק רציתי להגיד שזה הכובע השני שלך, זה כיושב ראש מוסדות התרבות, ואתה בטח יכול לספר לנו על עוד מוסדות ועל עובדים בכלל.
אני יכול לספר קודם כל שכל מוסדות התרבות, אני מייצג אלפי מוסדות שמתמחים על ידי משרד התרבות במסגרת התמיכות השנתיות שלו, כולם התגייסו, ומי יותר ומי פחות, זה לא פשוט, דרך אגב, זה גם דורש הוצאת כסף מהכיס, אז אני ארגון, אני עוד איכשהו מסוגל לארגן את זה, את יודעת, רק להסיע 9 נגנים ממרכז הארץ לים המלח, זה אלפי שקלים, ואני רואה אומנים, אז הגדולים יותר מצליחים לשלם מכיסם לנגנים שלהם, במקום אחר הנגנים שלהם נאלצים להתנדב. אני רואה המון נכונות. אני רוצה להגיד אולי את מוזיאונים למשל. מוזיאונים פתוחים לקהל הרחב. כל דכפין יתה ויבוא. אף אחד לא מבקש כרטיסים, אף אחד לא מבקש שום דבר, והם מבקשים משהו סמלי. אני חושב שאומני ישראל באמת מתגייסים באופן מרשים. אני רוצה אולי לציין, ובדרך כלל אנחנו לא נותנים קומפלימנטים, בטח לא בסיטואציה של היום, לרגולטורים, אבל משרד התרבות מהר מאוד הבין את הדברים, והוא מתגייס לעזרה, הוא עוד להיבק באוצר, הוא עוד להיבק בכל מיני גורמים.
כן, אתם מרגישים שהם לטובתכם, הם רוצים...
אני ממש הייתי מופתע, כי בסך הכל, קודם כל, מיקי זוהר, שר התרבות, ומנכ״ל המשרד כפיר, וראשת מנהל התרבות, וכל אנשי המשרד, עושים מאמץ אמיתי להבין את גודל הבעיה. צריך לדעת שמוסד תרבות שנסגר או לא יכול להביא קהל, לבטח אומנויות הבמה, זמן החזרה שלו לחיים הוא ארוך.
כן.
יודעת, אני תזמורת אופרה. בשביל להעמיד הפקת אופרה על הבמה, גם אם זו הפקה שכבר יושבת בארגזים, אתה צריך שבועות. אתה לא קם ביום אחד.
כן.
אתה לא חנות שאתה פותח ואתה מקווה שהקהל יבוא. אתה מוכר דבר שהוא מוצר מסובך מאוד להפקה, וב' אתה יודעת, מספיק רסיסים של מיירט אחד על אולם אחד בארץ, בשביל שבשבוע שאחרי אף אחד לא יבוא.
נכון, ואני מבינה שבשבוע הבא אתם מתכננים מופע בהרכב מלא.
תזמורת ראשון תופיע בשבוע הבא בקונצרט מחווה למשפחות החטופים. הלוואי שלא נצטרך לעשות מחווה למשפחות החטופים ונוכל לעשות קונצרט תרועה שהם בבית, אבל אני מאוד סקפטי בעניין. אני מאוד סקפטי, לצערי הרב. אני פוגש משפחות, זה לא יאומן, אבל אנחנו כן, אנחנו מקיימים ערב גדול, דני אטינגר, המנהל המוזיקלי שלנו, מגיע במיוחד לצורך הקונצרט הזה. אנחנו שוב נשלב, כפי שאנחנו נוהגים במלחמה, מוזיקה קלאסית ושירים עבריים בעיבודים אינסטרומנטליים, סימפונים. אנחנו נשב התזמורת כולה, התזמורת לא מנגנת כתזמורת כבר 30 ו... משהו יום, 32 יום נדמה לי, ואנשים משתוקקים לנגן ביחד. את יודעת, אומנים זה אנשים שבעיקר צריכים לנגן. הם לא רוצים לדבר, הם לא רוצים להגיד, הם רוצים לנגן ביחד. זה הדבר שמייחד אותם, ואני חושב שזה תהיה חוויה גדולה. אנחנו עושים את זה בשיתוף עיריית ראשון, אנחנו מזמינים לשותפות הזאת את מטה החטופים וגורמים נוספים.
זה יהיה בראשון,
יהיה בראשון באולם שלנו. אנחנו עוד לא יודעים אם אנחנו גם נאפשר לקהל להגיע או לא, אנחנו נקבל החלטה רק במהלך תחילת השבוע הבא.
ואם לא, זה ישודר?
זה ישודר בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק ובכל הרשתות, ואנחנו נעשה את הכי טוב שאנחנו, את הדבר שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב, נעשה באופן הטוב ביותר.
אז אנחנו עכשיו נסיים את השיחה שלנו עם שיר שנוגן בקונצרט שמתקיים, יתקיים בשבוע הבא. שיר ארץ של נתן יונתן בלחן של סשה ארגוב. תודה רבה לך, אופר סלע.
אני רק אציין שעל הקונצרט ההוא שממנו אתם משמעים את ההקלטה, ניצח ירון גוטפריד, והמאבד של השיר הוא הצ'לן הראשון של התזמורת, דורון טויסטר.
תודה רבה לך, אופר סלע, מנכ"ל התזמורת הסימפונית הישראלית בראשון לציון ויושב ראש פורום מוסדות התרבות.
בואי נקווה שנוכל לדבר מהר אחרי המלחמה שוב.
אמן.
תודה.
תודה. איך הטראומה שחווינו משפיעה על ההתייחסות שלנו אל האויב? נפנה מבט פנימה אל הנפש. שלום לנחי אלון, פסיכולוג קליני ומחבר הספרים השטן שבינינו, יחד עם חיים עומר, וגברת ביאליק, איך כדאי לחיות. שלום נחי.
שלום רב.
שלום. מה מעשיך בימים אלה?
אני מחלק את זמני בין סיוע לכפר איזון, שמטפל במפגעים רבים מהמסיבה, ולבין עבודה במחאה החברתית האזרחית, שזה התנדבות כללית, לא כפסיכולוג, אלא כאזרח.
כן. מה אתה, כפסיכולוג, וכאזרח גם, מה התחושה, איפה אנחנו נמצאים, בתחושה הכללית שלך, איפה הנפש שלנו נמצאת בימים אלה?
אני חושב שכמו בכל מצב של מהפכה בחיינו, אנחנו נמצאים בעת ובעונה אחת בשני עולמות. מצד אחד אנחנו כואבים ומתאבלים וכועסים ומודאגים, ואלו בינינו שנפגעו אישית או במשפחתם הם סובלים ומתגעגעים, ומי שלא סובל כשהוא עוקב אחרי הסבל. במישור השני אנחנו מתפקדים, הציבור האזרחי, החברה האזרחית מתפקדת באיכות הרבה יותר טובה משל הממשלה, ורבים מאיתנו עושים דברים קטנים וגדולים, החל מסיוע לשכנים וחלה בקטיף בדרום. ומבחינה זאת אנחנו עסוקים בתרון אחת, גם בלסבול וגם בלתרום.
כן. בספר שכתבת, השטן שבינינו, יחד עם חיים עומר, אתם עוסקים שם בדמוניזציה שאנשים עושים לאחרים. אתה יכול לספר לנו על זה? כי זה גם יכול להסביר את מה שחווינו באותה שבת, וגם יכול להזיר אותנו הלאה.
נכון. הדמוניזציה היא תופעה אנושית כללית. בכל ההיסטוריה, בכל התרבויות, אנשים נטו לשים גבול בינם לבין אחרים. בני אור ובני חודש, אנחנו הטובים, הם רעים.
דמוניזציה זה, נגיד רגע, זה מין איזה, אנחנו כאילו מורידים את האנושיות באיזשהו אופן מהבן אדם שמולנו. אנחנו חושבים שהוא לא בן אנוש, זהו. אפשר לעשות מה ש...
נכון, המילה דמוניזציה באה מהמילה שד.
כן.
ואת השני הוא שד, השני כוונותיו שליליות, הוא מתכוון להשמיד אותנו, הוא לא בן תרבות, הוא רוצח, הוא... וכשאנחנו בונים את זה, אנחנו מוחקים את הפנים האנושיות שלו, ואז יותר קל להרוג אותו, לרצוח אותו, או להשמיד אותו כדי שהוא לא ישמיד אותנו. אנחנו מייחסים לו כוונות שליליות. זה קורה בכל התרבויות, וקורה כשבמצב של אסון, בייחוד עם חברה שהיא שונה משלנו. ואנחנו לגמרי ערים לדמוניזציה שחמאס עשה לנו, כאלה שהם בני מוות, שלא מגיע להם לחיות, שגם הילדים שלנו הם ציונים וצריך להרוג אותם כאן תקנים. אנחנו יודעים היטב מהי דמוניזציה, כי כל ההיסטוריה שלנו ראו אותנו כך.
כן.
אנחנו לא פטורים מלעשות דמוניזציה לאחרים.
כן.
החל מהטענות על שחנכה האזרחית, היא נתנה לסינואר את ההברקה הזאת לתקוף אותנו, וחלה בהרגשה של רבים מאיתנו שבלי להשמיד את כל תושבי עזה, אנחנו לא נחזור לחיים. הנטייה הזאת, הרצון להתנקם הוא מובן ואנושי, ההכללה של ציבור שלם כציבור שלא מגיע לו לחיות היא דמוניזציה, היא מסכנת אותנו, כי כשאנחנו פועלים על פי שנאה, אנחנו לא פועלים יעיל.
אנחנו לא פועלים יעיל?
נכון. כשאנחנו פועלים לשנאה, אנחנו רוצים להרוג, אנחנו לא רואים את המציאות במורכבותה. ומבחינה זאת, הדמוניזציה מזיקה לנו, לא רק לצדדים אחרים. זה נכון, גם אם אני רב עם אשתי ואנחנו הולכים למשפט גירושים, ואני מוכן לעשות לה כל נזק בלי להתחשב במה שיקרה לילדים. כי היא כזאת שמנסה לסרס אותי. אנחנו אותו דבר, אנחנו עוברים גם, אני חושב, בתקופה הזאת.
ובמצב כל כך כל כך כואב, כמו שאנחנו נמצאים בו, באמת המון המון כעס, ואצל חלק מהאנשים רצון לנקמה, איך אפשר להגיע לאיזושהי תחושה שלי נשמעת בריאה, מה שאתה מתאר, שאנחנו מפרידים בין הצורך להגן עלינו, לבין הצורך או המחשבה שצריך למחוק אנשים שקשורים ולא קשורים למעשה. איך אנחנו יכולים לטפח את זה, את הדבר הזה? להגיע להבנה הזאת, כשאנחנו כל כך כואבים, כל כך כועסים, כשכל כך הרבה אמונות קרסו על אצל רבים מאיתנו.
השאלה היא מאוד טובה. אני חושב שהדבר הראשון שעוזר לנו הוא להגיד, כרגע אני אחוז בשנאה, כרגע אני רוצה להרוג את כולם, כרגע אני חושב שאנחנו צריכים להרוג, זה מצבי כרגע. אני חושב שהקבלה שזה מה שקורה לי עכשיו עוזרת, כי כשאני מסתכל על זה לא כתנועה בנפש, אלא כצו היסטורי, אני בדמוניזציה בלי שאני ער לה. כשאני אומר לעצמי, אוקיי, עכשיו אני אחוז שנאה, זה חלק מהסיטואציה, זה חלק ממה שעבר עלינו. אני מקבל את זה שאני עכשיו שונא ואני לא רוצה להסתכל בזה יותר. אבל אני מזכיר לעצמי שבדרך כלל אני לא שייך לאנשים שככה מסתכלים על צד ב'.
כן.
יכול להיות שאחרי חודש, יכול להיות שאחרי שנה. אני יכול להסתכל אחרת. יכול להיות שאני רואה שברן בטלוויזיה, שמעתי עליו עכשיו ש... קורא להרוג את כל התינוקות בעזה גם, כי הם חמאס בפוטנציה. אז כשרואים דמוניזציה כזאת, יותר קל להגיד, וואלה, אני לא כל כך שונה ממנו.
כן.
אני חושב שיש אנשים בתוכנו שלא יראו את זה כדמוניזציה, אלא כהתפקחות היסטורית. מי שרואה את הצד של דמוניזציה, בהסתכלות עצמית, יכול בהדרגה להשתחרר ממנה.
כן.
ולי מספיק, יש מאיתנו כאלו שכשיראו את התמונות מעזה, עם ילדים שנספים והפצועים שנספים, יכול להיות שמשהו יקרה להם. זה לא צריך למנוע מאיתנו לתמוך בכל צעד שבא לבלום או למוטט את חמאס.
כן.
אבל גם את זה אפשר לעשות מפחות שנאה. ויש כאלה שימשיכו כך לצערי.
האנשים שאתה פוגש, שבאמת כנראה במצב מאוד מאוד קשה, אני יכולה רק לדמיין, אתה יכול להתייחס, הם מביעים איזשהו רצון בנקמה, בשנאה, או שזה לא...
אני חושב שקיים כמובן זעם, הזעם הוא על החמאס, אבל יש גם זעם על הממשלה. שלא כן. מטפלת, וגם הזעם הזה, שני כיווני הזעם האלה מוצדקים. ויש לפעמים זעם על עצמי שלא תפקדתי כמו שרציתי, כמו שחשבתי שאני צריך לתפקד במצב. והזעם הוא מצב מובן במעלומה כזאת.
בראיית,
ו... כן. אני פגשתי גם תגובות של זעם טוטלי, רק על החמאס. כן, זה טבעי, זה מובן, אני יכול לקבל את זה כתופעה אנושית. לפעמים לא שווה לדבר על זה או להתווכח על זה, כי...
זהו, אז זו השאלה באמת. אז מה עוזר? זה לא משנה מה מקור הכעס, כנראה שבבסיסו עומד איזשהו חוסר אונים וכאב מאוד גדול. איך איך נמצאים עם בן אדם במצב כזה?
אני חושב שבשלב הזה של זמן כל כך קצר, אחרי מה שקרה, הדבר העיקרי שעוזר זה להקשיב ולומר לי וגם לאדם השני, ככה זה עכשיו, אי אפשר שלא להרגיש את התחושות האלה.
כן.
וגם אני אומר לעצמי שבמצב הזה, אם אני אלה זווית ראייה אחרת, קרוב לוודאי שאני אפסיד את החיבור איתו או איתה.
כן.
ולכן אולי לא כדאי לעשות זה. החיבור האנושי יותר חשוב מהשקפות על דמוניזציה. בלי חיבור אנושי לא יש שום שינוי.
מה לגבי אוכלוסייה מבוגרת יותר? יש לנו משהו שאנחנו יכולים לייחד אותו ולהגיד את זה עבורם?
אני חושב, אני מסתכל מעבר לשאלה של השנאה על החיים של אנשים באוכלוסייה יותר מבוגרת. אני שייך להם כבר מבחינת גילי. ואני חושב שבשלב הזה ההשקפות החברתיות או הפוליטיות הן פחות מעיקות מאשר החיים בייחוד הבדידות. והסבל האישי שהוא שותף לחיים של חלק לא מבוטל מהאוכלוסייה הבוגרת. אני חושב שמה שמעסיק אותם וגם מה שנכון להעסיק אותנו הוא איך אפשר לעזור להיות יותר מחובר לאנשים, חברים, בני משפחה, ידידים, איך להפנות חלק מתשומת הלב שפונה פנימה למה שעובר עליי כאיש מבוגר, לסיוע לאחרים, כי גם אנשים מאוד מבוגרים יכולים לסייע בצורות שונות. אז כשאדם המבוגר יכול לעזור, לסייע למישהו אחר, לפעמים לסייע זה להביא מרק אוף, לא לדבר דברים עמוקים.
כן.
אני עוזר לאחר, אני עוזר לעצמי. כשאני נמצא בקשר, אני עוזר לעצמי. כשאני מדבר בטלפון עם הילדים שנמצאים בחוץ לארץ, אני עוזר לעצמי. כשאני חלק מקהילה ומשתתף בטקסים ובטקסי זיכרון ובשגרה של קהילה, אני עוזר לעצמי. ולדעתי אלה, כשאני מפעיל את המוף,
כן.
כשאני בטבע רצוי עם אנשים, אז אני עוזר לעצמי. כשיש מי שמקשיב לדאגות שיש לי ביחס למותי הקרב או למותם של אחרים שיכבד לי בהלה, לגבי הבן או הנכד שמשרת בשטחים. אם אני יכול להשיח את הדאגה הזאת בפני מישהו ששומע, אני עוזר לעצמי. והדברים האלה הם רובם ככולם בידינו. בידינו כאנשים מבוגרים.
כן.
אנחנו יכולים לעשות את הדברים האלה.
אז אני שומעת קרבה אנושית ופעילות, אקטיביות בדבריך. נחי אלון. פסיכולוג קליני, מחבר הספרים השטן שבינינו יחד עם חיים עומר וגברת ביאליק, איך כדאי לחיות. תודה רבה לך.
טעות בשם, זה אדון ביאליק.
אדון ביאליק, נכון. אדון ביאליק, איך כדאי לחיות.
משפט ששמעתי מימי כשהייתה בת 95, שהשאלה שהעסיקה את כל חייה זה איך ראוי לחיות.
תודה רבה לך על השיחה הזאת, נחי.
תודה לך, להתראות.
ועכשיו נדבר עוד קצת מוזיקה, על מוזיקה, עם מוזיקאי. משה להב, אומן, זמר עברי, שעושה את מופעי הטיש הגדול, על שירי ארץ ישראל הישנה. שלום, משה.
ערב טוב.
ערב טוב. אתה מופיע בימים אלה?
הופעתי במופעים מתנדבותיים לאנשים שפונו מביתם.
כן.
גם מהצפון וגם מהדרום. ואפילו פעם אחת בירושלים פתחתי קופה, מה שנקרא, במכירת כרטיסי. ואפלא ופלא, המקום התמלא. המקום לא גדול, לא גדול מדי, אבל היה מלא, יש איזה צורך נפשי של אנשים לצאת, אני לא יודע אם בכלל, לפחות לשירים הישראליים, יש איזושהי חשיבות ואיזושהי תמורה לנפש האדם בימים אלו.
כי מה יש בהם?
יש בהם את כל המילים הנכונות, כן. לעשות ביחד, להביא תקווה ללב, לגוע על קצבי העצב, שמחה, קצת אני מתחיל להופיע, ובימים האלה אני לא יודע אפילו לאן לקחת את המופע. כלומר, עם איזה שירים, לפתוח. האם להרים אותו, האם להנמיך אותו, האם זה ערב זיכרון, האם זה ערב רגיל. המון שאלות יש בתוך העניין הזה שלי. ואני מתחיל ומתגלגל עם השירים, וכשאני מזהה איזשהו זיק של שמחה, שהופך לפרץ של שמחה, אני הולך עם זה.
כן.
לא צריך להתבייש, האקסיפיזם הנחוץ בימים האלו.
אתה מזהה את זה גם כשאתה מופיע אצל אנשים מפונים, שגם הם צריכים את הדבר הזה?
כן, אני מגיע אליהם, אני לא מתחיל לדבר איתם על, על מה שהם עברו. אני פשוט מתחיל לשיר. ועם השירים, אני רואה שקורים דברים, השירים בעצמם מדברים.
אתה
שירים האלה בעברית, יש להם, יש להם מילים.
כן, כן. אתה מופיע כבר יותר מ-30 שנה. זה אותו קהל שהולך איתך לאורך השנים?
כל, כשהייתי בחור צעיר, רוב הקהל שלי היה צעיר. ככל שהתבגרתי, גם אני שיניתי סגנון, שיניתי, אם הייתי פעם שר, שהייתי אלם, הייתי שר את כל להיטים של מצעדי הפזמונים של אז. ככל שהתבגרתי, לקחתי כיוון אחר של שירים, הלכתי לארץ ישראל, לשירים הוותיקים שהכי והכי מדברים אליי. אז עם העניין הזה הצלחתי, לעשות איזושהי פריצה לרמה הלאומית, מה שנקרא.
ומה גרם לך להגיע לשירים האלה? לשינוי המוזיקלי הזה, לשירי ארץ ישראל הישנה.
אני אומר לך, כשהייתי שר את ה... הייתי מופיע המון.
כן.
לציינים בירושלים, הייתי באמת, הייתי מופיע...
באיזה שנים אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים שנות 90. הייתי מופיע שנות 90, וגם חלק טיפה משנות 2000. הייתי מופיע 25 מופעים בחודש. לפני המון המון קהל שהיה מגיע. ומתישהו פשוט כל השירים האלה פשוט התחילו, גדשו אותי ככה שמעשה, נמאסו עליי אפילו. והתחלתי לחפש מה אני עושה עם הרגשתי תקוע. יש לי שר זמר קאברים, זמר של חתונות כזה, שיצא השיר של מאיר בנאי, אני לומד אותו של אהוד בנאי דק, של משינה, של אל אבטיפוס, לא יודע, כל השירים האלה.
כן, שירים עכשוויים של שנות ה-90.
שירים עכשוויים של אז, כן. ומתישהו העניין הזה נמאסתי, אבל זו הייתה פרנסתי, לא יודעת מה אני לעשות. ואז אני אספר את זה מעט לעת במופעים שלי, הגעתי לאיזשהו ערב בהר אדר, זה יישוב ליד ירושלים, שאיזושהי משפחה ירושלמית כך ארגנה ערב של חברים, באנו להיפגש שם, ושבנו לשיר, גם לשיר, ופתאום שמענו שם כל השירים הישנים, מינו המיילל ברוח, אם את מכירה, עמוק העצב בעיניים, ושכב בני, וכל כך, השירים האלה כל כך תפסו אותי, כל כך נגעו לי, שהחלטתי להחליף את הרפרטואר.
והם לא רק בך, מסתבר.
אז זהו, שלא רק לי, אני לא ידעתי אפילו, שדעתי תוך שלא בא לשמע. באתי לשמע בגדול. אתה מגיע מוקל יותר מבוגר, ושר את השירים, טוב, אני לא רוצה להתחיל כאן לעשות פרסום לטיש, אבל ראיתי שקורה הדבר המקווה שיקרה.
עכשיו, אתה אומר שאתה מופיע גם בימים אלה, ושהופעת גם מופע בירושלים, שהגיע אליה קהל, ושגם יש רגעים שמחים, ושאנשים צמאים לזה. איך מתחילים מופע כזה בימים כאלה? כי אתה לא יודע, כשאתה פוגש את הקהל, באיזה מצב הוא נמצא.
נכון. אז לפחות אני מתחיל בגישושים. שירים שהם לא עצובים מדי, וגם לא איזה פסגות של עושר ושמחה. ולאט לאט אני חש, אני מרגיש, ושואל את האנשים מה נשיר, ואז הם מבקשים כל מיני שירים כמו מסביב למדורה של אלתרמן, איזה חייל עולה, חייל חוזר, שירו לו רק מילים, או שיר ארץ אהבתי, מכורה שלי, ארץ נועד זיניה. לפעמים מתוך הדבר הזה, שכולם שרים, לא, 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 כשרואים את עוצמת השירה של האנשים, אפשר ללכת עם זה הלאה, לפעמים זה באמת פורץ למעלה כגילוי נפט.
כן. בחמישה באוקטובר, יומיים לפני אותה שבת שחורה, הקלטת שיר שהיום מקבל תפנית אחרת. אתה יכול לספר לנו עליו?
כן. את השיר סופו של קיץ, התחלתי להופיע איתו לפני כחודשיים, שחיכיתי שערבתי לחילופי העונות. זה שיר די נשכח ששר אריק הזרעי, אני טועה בשנות ה-60. והתחלתי לשיר אותו וראיתי שיש לו, שקורה איתו משהו במופעים, שאנשים אוהבים אותו ושאני אוהב לשיר אותו. והקלטתי אותו. יומיים לפני השבעה באוקטובר. ואז, תוך כדי, כשהתחלנו לבשל את זה, השיר הזה, זנחנו אותו קצת, כן? כי קרו דברים שהם גדולים 1,080 על העניינים של השיר הזה. ותוך כדי, ואתה את השיר הזה התחיל לחזור אליי, וגם הגיעו תמונות לתוך לראשי עם העניינים האלה. כל מיני בובות עזובות ובתים שרופים.
כן.
אז סידרנו לו קליפ, כאילו, פתאום ראיתי שהשיר הזה לא מדבר על סוף עונה, הוא מדבר על סוף תקופה.
כן.
ולכן כך השיר קם על רגליו והתחיל לקיים חיים משלו.
כן. מה משמח אותך בימים אלה, או לא משמח, אלא עושה לך, עוזר לך?
אחרי ההפתעה, הכעס, הזעם, הזעזוע, התוגה במועקה הגדולה, מתחילים קצת להתרגל ליום יום.
כן.
ויש אישי שגרה. אז אני מתעסק, באמת עכשיו אני מתעסק עם השיר, עם עוד איזושהי תוכנית טלוויזיה שהקלטתי רגע לפני כיפור, אנחנו מארגנים אותה, אז אני עסוק בעניין הזה. ב' יושב ונגן, וגם מגיעים חברים, ואנחנו, כשאנחנו נפגשים, אנחנו אחרי שהם מדברים, אנחנו יודעים שבילוי צריך לכלול בתוכו שירה. כשאנחנו שרים, אז זה מקל עלינו.
כן.
יש מולנו גם, מול המרפסת של ביתי, ממש בבניין שלי, יש ארבעה מפונים מכפר עזה. חבר'ה צעירים.
אתה גר בירושלים?
אני לא, אני כבר גר במרכז, אני גר בגבעתיים.
אוקיי.
גם יושבים איתנו, סיפרו לנו את הסיפורים שלהם. איכשהו מנסים לעניין את עצמנו.
כן.
אנחנו את עצמנו, החברים אותנו, אנחנו את החברים.
כן. כן, כמו רבים מאיתנו בימים
כן.
אלה.
זה המצב.
המוזיקאי משה להב, עם מופעי טיש הגדול, ניפרד עם אותו שיר שהקלטת יומיים לפני השבעה באוקטובר, סופו של קיץ, בביצוע שלך. תודה רבה.
רבה
לך.
ערב טוב.
נשקו את פני הים ביום נוסף של קיץ תם ותאמר לך משקר את כל החוף
אנחנו כאן כאן תרבות
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים כאן הסקטים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי